על הדרך. שיחות עם טובי פולן.
אז אנחנו שוב על הדרך, ועל הדרך הזאת אני שוב שמח לארח, לדעתי כבר בפעם השלישית, את קסניה סבטלובה, וזה באמת משמח אותי. קצת נדחתה פגישה שלנו בכמה ימים, בנסיבות, לא נפרט כרגע, בגללי, בגלל המשפחה שלי, אני מקווה שהדברים יסתדרו. אז קודם כל ערב טוב, קסניה, מה שלומך?
תודה, טובי, ערב טוב, ואני באמת מקווה מאוד שהדברים יסתדרו, כן, זה...
כן,
המשפחה בסופו של דבר, זה באמת מה שמחזיק אותנו פה, כן?
כן, זה מה שנשאר בסוף, וגם זה לא תמיד נשאר בסוף, אז אלה החיים, מה שנקרא, אלה החיים, וזה מה שיש. אנחנו בימים ובזמנים, לא יודע אם צפינו אותם, אם אפשר היה לצפות אותם, אבל הם באמת מופרעים, אני לא יודע אם אפשר להשתמש במילה אחרת. אני מקליט בטירוף, זה כבר עוד מעט 3 שנים הפודקאסט הזה חי, אני לא מאמין, אני צובד את עצמי כשאני צריך, זה באמת, העומס הוא בלתי, בלתי נתפס, ואתה היית חלק מהתהליך הזה לאורך הדרך, ומי מאיתנו בכלל העלה דעתו בפגישה הקודמת, לדעתי פחות, סדר גודל של שנה נניח, שנמצא את עצמנו בתוך 6-7 חודשים, ומאז הפגישה שלנו נניח תוך שנה, בעולם אחר וחדש לגמרי שלא, יודעת מה,
כן,
לא בטוח שלא ידענו, כן.
דיברנו אז על המערבולת ברוסיה, באוקראינה, הולך להיות, והסתכלנו מהצד על צרות של אחרים.
הסתכלנו מהצד, זה נכון. צרות של אחרים, מה שנקרא, חיים של אחרים, מוות של אחרים. והנה אנחנו פה. ואני רק אקדים, ותכף את תסבירי את ההסבר המלא, אני אקדים ואגיד שאנחנו מדברים ב... תחת כובע חדש יחסית שלך, או מקווה שהוא גם חדשני, שנוגע ספציפית למשהו שקרה לפני שבוע בדיוק, שבוע בדיוק, שבוע וחצי יום פחות או יותר, או נניח שבוע ויום, אותו אירוע, שוב, מי בכלל אלה על דעתו שנהיה עדים לו, של מתקפת הכתבאמים והטילים על ישראל מכיוון איראן, שזה גם מסוג הדברים שאנחנו לא הכרנו, כי אתה מקבל התראה, ואומרים לך, מה שנקרא, המשלוח יצא לדרך, וזה ייקח 7 שעות, וזה ייקח 4 שעות, וזה ייקח 12 שעות. מין תחושה נורא מוזרה, ואנשים עמדו בקפלן ואמרו, רגע, אנחנו צריכים ללכת הביתה, או שיש לנו זמן עד 3 בבוקר. זה דברים נורא מוזרים. ואנחנו מתכנסים לשוחח כאן, כי מה שקרה באותו לילה, מעבר לירות המדהים, וכל מלחמת הכוכבים הזאת, עם כל הציורים בשמיים, והדיווחים על ההצלחות וכולי, זה שא' לא היינו לבד, וב' הדרך שבה לא היינו לבד היא בעצם העיסוק שלך. כי את היום המנכ"לית של ארגון שנקרא ROPES, חבלים, שזה ארגון שעוסק בשיתוף פעולה אזורי, וגם את עמיתת מחקר באטלנטיק קונסל, ומשתתפת בפרויקטים של אוניברסיטת רייכמן, ומכון מצבים, וכותבת מאמרים בזמן ישראל, ופרשנית, וכל הדברים הידועים, חברת כנסת לשעבר, אבל אנחנו כבר מכירים, ועוקביי מכירים, אז בואי נדבר על ROPES, ועל בעצם איך כל הדבר הזה מתקשר למה שחווינו כאן, לפני באמת מספר ימים מועט, ואולי גם זה מה שמחכה לנו בעתיד. בבקשה, קסניה.
כן, טובי, אתה יודע, אני חושבת על כותרת, ועל שער של אקונומיסט, המגזין הבריטי היוקרתי, שלפני כמה חודשים הוא יצא, כבר לא יודע, אתה יודע, הזמן מקבל איזשהו קצב שונה ומשונה, אתה כבר לא יודע אם דברים שקרו פה הם לפני שנים, חודשים, ימים, כאילו כן, זה כבר לא משנה כל כך, הכל בלי לחד של חדשות ואירועים טרגיים למדי, כן, אבל בכל מקרה אני חושבת שכולנו זוכרים את זה, אקונומיסט ודגל ישראל כזה ניצב במדבר, לא יודעת מה, וכתוב... alone, כן, Israel is standing alone, ישראל לבדה, וזה היה נורא מפחיד לראות את זה, האמת, כן, yeah. זה משהו שבאמת לא נעים לראות, שאנחנו בסופו של דבר כן מגיעים לסוג של מצב של בידוד, הנה אנחנו מדברים איתך, דיברנו פעמיים על רוסיה, והבידוד שהיא חובה, וזה בידוד מאוד מאוד אמיתי, כן, זה ממש פגיעה ב... אתה יודע, עזוב את המדינה, אורח חיים של האנשים, שהיו להם בני זוג, כן, היו להם חברים, היו להם לימודים, ופתאום הם לא יכולים לעשות את כל זה. וגם המדינות שלידן, או שזה מדינות חסות, או שזה מדינות שנלחמות בהן, כן, זה רוסיה, כאילו, כן, אז הם נלחמים בגיאורגים, נלחמים באוקראינים, כן, רוצים להילחם במולדובה, בעצם כל המדינות שהם לידך, אז או שהם כבר במלחמה איתך, או יש מצב, יש התכנות למלחמה איתם. ואני חשבתי על זה הרבה בעצם, כן? כי אני אכן, אני עוסקת, אתה יודע, שנים רבות במזרח תיכון, גם ככתבת לענייני ערבים, ואחרי זה חברת כנסת, ועכשיו גם כעמיתת מחקר, ובתפקיד שלי שאני ממלא אותו כבר מתחילת 2023, מנכלית של ארגון שעוסק בשיתוף פעולה אזורי. ROPE זה חבלים, אבל זה גם אקרונום של Regional Organization for Peace, Economics and Security, ומה שעושים שם זה לא דברים, אתה יודע, שהם מנותקים מהמציאות, שהם מדברים על משהו וכותבים תיאוריות איך הכל צריך להיות, אלא ממש מפגישים בין צעירים, מנהיגים צעירים של האזור, ישראלים, פלסטינים, וערבים, ולא רק ערבים בעצם, כן, אזרחי, מזרח תיכון, ממדינות הסכמי אברהם, אבל גם מעיראק וסוריה לפעמים, ועוד כל מיני מדינות שבאות ככה ומתקרבות אלינו קצת, במידה כזאת או אחרת. והמטרה היא כמובן ליצור פה דור חדש של מנהיגים שיכירו זה את זה, שיוכלו לדבר בשפה משותפת, גם אם לא תמיד יש להם את ההכרה של ערבית או לערבים את העברית, אבל השפה של מתינות, זה הניסיון שלנו בעצם, כן, שהם כולם יוכלו בעצם לעבוד למען אותה מטרה, גם אם הם בעצם לא מסכימים אולי על פרטים מסוימים של איך מגיעים לשם, אבל הם צריכים להסכים על מטרה אחת, שזה בעצם שתי מדינות לשני עמים, וזה שיתוף פעולה ואינטגרציה של ישראל ושל פלסטינים בתוך האזור. והנה, כן, תוך כדי שאנחנו עכשיו עובדים על עוד איזשהו כנס שעומד להתקיים בקפריסים בעוד שבועות ספורים, והוא יעסוק דווקא בתקשורת, ואיך אפשר לעבוד כנגד כל הגלים האלה של פייק ניוז, דיזינפורמציה, כל מיני מבצעים שעושים עלינו, כן, כל מיני מידעים שמזרימים לנו לברדים, ולברדים ממש, כן, ואנחנו חסרי עונים, גם עיתונאים בהרבה מאוד מקרים חסרי עונים, אז איך אפשר לעבוד את זה, כאילו, כן, על זה אנחנו נדבר, ופתאום הנה קורית המתקפה המטורפת הזאת של איראן עלינו, ואנחנו מוצאים את עצמנו עם השותפים שלנו, שותפים האזוריים שלנו, שלא תמיד נוח לנו איתם, להם בוודאות, רוב הזמן לא נוח איתנו, אבל כשאנחנו נתקלים באיזושהי סכנה ממשית, שיכולה לאיים כרגע על ישראל, אבל מחר גם על סעודיה, על ירדן, על בחריין, אמירויות, ועל כל מדינה פה אחרת במזרח תיכון, אז פתאום יש שיתוף פעולה, שקט, אבל מאוד מאוד אמיתי, אנחנו ראינו כיצד גם הירדנים וגם הסעודים, ירתו את הטילים ואת הכתב"מים האיראנים, ואני נזכרתי, אתה יודע, אני זוכרת ב-2002, בעיצומה של האינטיפאדה, פתאום יצא איזושהי כתבה בעיתון קובייטי, שזה תמיד, אתה יודע, זה ככה מכבסה של כל מיני שמועות, ושל כל מיני הדלפות, ופה ושם, ברוב המקרים אין שם ממש, אבל לפעמים דווקא יש, כאילו, כן? ואני זוכרת מאמר באיזשהו עיתון קובייטי, שהוא סיפר על כך שסעודיה, הסכימה לכך שישראל תשתמש במרחב האווירי שלה, במידה ותתחיל מלחמה נגד עיראק, אז התכוננו למלחמה נגד עיראק, נגד סדאם חוסיין, ואם הוא יירה סקאדים שוב פעם על ישראל, אז ישראל תוכל להשתמש במרחב האווירי של סעודיה. וכמובן היו הכחשות, ומה פתאום, ולמה שנעשה את זה, והנה אנחנו, זה באמת קשה להאמין, אבל אנחנו שנת 2024, 22 שנה חלפו מאז אותו יום שקראתי את הידיעה הזאת, וזה שיתוף מאוד אמיתי שמכעיס את האיראנים, זה בעצם הפחד הכי גדול שלהם, שאנחנו נוכל גם לפתור את הסכסוך פה עם הפלסטינים, וגם, אתה יודע, להתקדם אל עבר האופק, כן, עם הסעודים, עם המצרים, עם הירדנים ועם האחרים, ובסדר, ובעצם הפרויקט שלהם של ייצוא המהפכה האסלאמית יסתיים באותו רגע, כן, כי לא יהיה לו תכלית, לא יהיה לו ממה לחיות.
כן, את הזכרת במאמר שכתבת בזמן ישראל, שהוא היה סוג של סנאפשוט, הוא לא היה מאמר, מה שאנחנו קוראים, בטח לא ברמה המדעית, אבל הוא היה אוסף של כל מיני דברים, וגם היה עדכון לגבי מה שאתה מדברת כרגע, על אותו שיתוף פעולה מפתיע, את מי שמעומד מהצד ולא מבין את התהליכים. והיה ברור שאמריקאים ישתפו פעולה, אבל זה שהירדנים פתאום הרימו מטוסים והרימו אמצעים אחרים, ועוד אחר כך צילמו את הבת של המלך עבדאללה בתור טייסת שהצליחה ליירד כתב"מים וכו', זה היה באמת יוצא דופן. אני רק מזכיר שצריך ללכת הרבה מאוד אחורה בשביל להבין ששיתופי הפעולה האלה קיימים כבר המון 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 שנים. אנחנו תמיד חוזרים אחורה להסכמי אוסלו, שזה 31 שנים היום מאז שזה יצא לדרך, אבל כבר אז בתחילת שנות ה-90, בתקופה של ממשלת רבין, כבר נוצרו קשרים עם מדינות המפרץ, והיו מחירות של ציוד חקלאי ושל ידע חקלאי, והרבה מאוד מוצרים הגיעו גם לסעודים וגם לקטרים וגם לאיחוד האמירויות, תחת טייטלים אחרים, לאו דווקא made in Israel, אבל זה לא משהו חדש. מה שהתחדש אז שהתחילו לייצר בריתות יותר גלויות. למשל, פרס, שר שהיה שר החוץ של רבין, נסע לאומן, היה ביקור מאוד מאוד אצל ה, לא יודע איך קוראים לזה, שם אמיר, נסיך.
סולטן.
סולטן, בבקשה.
סולטן.
כן. וכן הלאה, וזה כמובן ככל שהתקדמו השנים, ואנחנו מדברים עכשיו על החמש, שש שנים האחרונות, הסכמי אברהם וכו', זה נהיה הבונטון, זה נהיה כאילו, אנחנו מבינים שיש לכם את הבעיה עם השיעים, ויש פה את הסיפור עם הסונים והשיעים, ואנחנו הולכים לצד הזה של העולם הערבי שיכול ורוצה לדבר איתנו. זה התחיל בזמנו עם המצרים, ואחר כך עם הירדנים, והיום אנחנו מדברים על הסעודים, וכמובן שכל המפרציות שמסביב. אז מה בעצם ההבדל? מה, שזה הכל מעל השולחן עכשיו?
אז תראה, קודם כל, אתה יודע, הזכרת את הטור שלי, שאני כותבת אותו בזמן ישראל כבר כמעט 5 שנים, גם הזמן טס, מאז שאני בעצם סיימתי את הקדנציה שלי בכנסת, אני זוכרת שרק הוקם זמן ישראל, ואני באתי להכיר את הצוות, וממש הצעתי, כן, הצעתי לכתוב על מזרח תיכון, כי המאמר הזה שנקרא, זה טור שבועי, שנקרא מעבר לגבול, אז הוא מוקדש כולו למזרח תיכון, ואנחנו פה, אין לנו את בדרך כלל את הראייה האזורית הזאת, אנחנו וילו בג'ונגל הרי, כן? אנחנו מסתכלים בזלזול.
נהיינו ג'ונגל, ג'ונגל בג'ונגל נהיינו.
ג'ונגל בג'ונגל, כן. אתה יודע, כאילו, כן, וכבר מדברים על וילו בג'ונגל, אז זה דובאי, בסדר, אתה יודע, מכילה, זה בטח לא אנחנו. אבל כך או אחרת, אתה יודע, אני חושבת שמבחינתי, אני תמיד הסתכלתי על האזור. הראייה צריכה להיות אזורית, כן? איך אנחנו יכולים להשתלב, איך אנחנו יכולים ליצור פה, ובקורונה אני חושבת שהרגשנו את זה טוב מאוד, כאשר שעות ההספקה הרחוקות נקטעות, מה אפשר לעשות פה ברמה אזורית, על מנת לחפר על כך, על מנת, אתה יודע, להשתמש גם בכוח העבודה הצעיר מאוד שיש פה באזור, גם בכל מיני אופציות מדהימות, באמת, מבחינה כלכלית, כי אלה מדינות מתפתחות, אלה מדינות שעוד לא מיצו את הפוטנציאל שלהן, אז אני חושבת שהדבר הזה חסר, ובגלל זה אני פשוט רואה את זה כמישן, לכתוב כל שבוע על היבטים שונים של החיים במזרח תיכון, זה לא בהכרח דברים שנוגעים בנו, כן? ומהמאמר שקראת השבוע, אז כן, אז כתבתי שם על המצב התקוע בלוב, למשל, כן? של כמה שנים כבר עברו מאז אביב ערבי, והם לא זזים לשום מקום, על השיטפונות בדובאי, כן? על כל מיני דברים
תמונות
אחרים.
תמונות מדהימות, ראינו דבר כזה אי פעם? מאזורים מדברים?
תשמע, גשם במדבר הוא תמיד מציף, הוא תמיד בהפתעה, אבל שום דבר,
זה דבר שלא ראינו, אני לא זוכר דבר.
זה דבר ש-75 שנה הם עצמם, האמירתים אמרו, עוד לפני שהמדינה שלהם קמה, הם היו רשומים, אבל מאז 49 לא היה שום דבר שמזכיר את זה, ואתה יודע, גם קשה לנו להעריך עם אנשים ב-49 שעשו רשומים, עד כמה הם דייקו בעצם, כן? כי זה באמת חסר תקדים.
אני אגיד שבעולם המודרני שבו רואים דברים בטלוויזיה, והעדות היא בלתי אמצעית, חזותית, זה דברים שאנחנו ראינו לפעמים באפריקה, במזרח אסיה, בשנים האחרונות גם באירופה, אני לא זוכר מהמדבר דברים כאלה, אבל אולי זה רק
אני. ואני יכולה להגיד לך שאפילו האירוע הזה מדגיש את הצורך בשיתוף פעולה אזורי, כי המדבור, התופעות הטבע הקיצוניות, כל זה מאיים על כולנו, והתופעות האלה הם לא יודעות איפה עובר הגבול, ואיפה, אתה יודע, אנשים שרבו ביניהם כבר 100 שנה, כן, אז איפה הם קבעו את העיר בירה, או איזשהו מחוז, או דבר כזה. וכמובן שחייבים לשתף פעולה, ואתה יודע, שיתופי פעולה האלה, אכן, מתקיימים יחסית הרבה זמן, וזו בדיוק הפואנטה, אתה יודע. אני חושבת שאנחנו, כישראלים, צריכים להבין, האזור, כבר לא דוחה אותנו. הרבה מאוד שנים שהוא כבר לא דוחה אותנו. אתה יודע, ועידת חרטום, שאז אמרו 3,000, היא התקיימה כבר ממש מזמן. זה שנת 67, כן?
כן, שנות ה-60, אנחנו זוכרים.
כן, שנת 67, אבל כבר בשנת 81, הסעודים הציעו לראשונה את יוזמת השלום שלהם, של המלך פהד. בגלל גם קצת היהירות המצרית, בגלל שלאמריקאים לא היה כל כך אכפת, הם היו עסוקים במלחמה הקרה ובברית המועצות ובמלחמת הכוכבים משלהם, הדבר הזה לא התקדם לשום מקום. אבל אני חושבת שזה מה שצריך להכיר בעצם, כן? שהאזור הזה מזמן, מזמן, הקולות המתונים פה מזמן מחפשים, אתה יודע, כיצד ניתן לייצב. כיצד ניתן למנוע את התופעות האלימות האלה, אתה יודע, ובין אם זה שנות ה-80, בדוקטורט שלי למשל אני חוקרת את העשור הראשון של מובארק ויחסים בינינו, מצרים וישראל, וכל פעם מגיעים לאיזושהי פריצת דרך, ואז פתאום פורצת נגיד מלחמה בלבנון, כן, ב-82, אתה יורד במגלשה, כאילו אתה פשוט מתגלץ לנקודת ההתחלה. וככה זה כל פעם מחדש, כן, אז הסעודים, המצרים, הירדנים, הם כולם מושטים יד בעצם, כן, הם מושטים יד, קשה לראות את זה כמובן כאשר יש, אתה יודע, רטוריקה אלימה ורטוריקה שגם נשמעת לפעמים כמאיימת, והרבה מאוד ביקורת, כן, זה כאילו לנו כישראלים בכלל קשה לקבל את זה, אבל העניין הוא שיש פה הרבה מאוד בני ברית, זה לא רק אנשים שהם אינטרסנטים ונוח להם עכשיו לקנות, אתה יודע, פגסוס נגיד מישראל, הם יכולים גם לקנות ממקומות האחרים, אני חושבת שהם באמת מנסים לראות כיצד ניתן עד כמה שאפשר לייצב את מזרח תיכון, בעזרה של בריתות כאלה ואחרות שנרקמות, והם כן, חלק מהזמן הם פועלות בשקט, אחרי זה כאשר מגיעה שעת כושר, פתאום אתה רואה אותם ממש על בפעולה ובצורה מאוד מרשימה. אבל אני יכולה להגיד לך, אתה יודע שזה דבר מדהים, אנחנו מדברים על כל היום הרי, כן, באמצעי תקשורת, אז כל הזמן אתה תראה נגיד הפגנות סוערות באמן, כן, ו ביקורת שנשמעת כלפינו בסעודיה. תשמע, הסעודים אומרים בפה מלא, היוזמה הערבית הסעודית שהונחה על השולחן ב-2002, גם על שולחנה של הליגה הערבית, עדיין פה. אנחנו עדיין רוצים בנורמליזציה. אנחנו עדיין רוצים להתקדם. אף מדינה ערבית לא נתקע יחסים עם מדינת ישראל. אף מדינה ערבית. אתה יודע, יש מדינות באמריקה הלטינית שנתקעו, ויש כאלה שבאירופה שהם מאיימות.
עכשיו, בחודשים האחרונים היה סיפור של, מי זה, איחוד האמירויות, שהודיעו על השעיה של היחסים.
לא, שום דבר לא אושר. שום דבר לא אושר.
הייתה הודעה כזאת, אני לא...
תשמע, אתה בודק? אתה יודע, למשל...
לא, אני אומר מראש, הייתה הודעה כזאת, אני לא יודע מה...
כן, אז אני אומרת לך, כשאתה, אתה יודע, יש כל מיני הודעות, ויש... יש ניסיון גם לעשות כמובן שופוני, כאילו כן, איך אני מאיים
לא
עכשיו.
לא נטשנו את האחים שלנו, בוודאי.
תראה, כאילו כן, כמובן שאתה יודע, מה שהציבור מרגיש ומה שהמשטר שמרגיש, שני דברים שונים, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן, as is. אף מדינה לא נתקע את היחסים, לא, אתה יודע, לא יצאה מההסכם של נורמליזציה, מהסכמי אברהם, כן. לא קטעה את הסכמי קמפ דיוויד, לא קטעה את הסכמי ואדי ארבע, אם זה ירדן, למרות הביקורת, למרות
לא הכל. ישראל, בואי נלך הכי קרוב אלינו, לא ישראל ולא הרשות הפלסטינית, לא ביטלו את הסכמי אוסלו, כן? כולם מקללים, כולם מקללים את אוסלו כמו שזה, כאילו שזה היה, את יודעת, המן בפורים עם רעשן, כן. אבל שום דבר, פסיק אחד מתוך כל ההסכם הזה לא נגעו בו עד היום. כן, אני מבין את האינטרסים, ותמיד יש את הסיסמה הזאת, show me the money and follow the money וכו'. ממה שאני התרשמתי, ממה שקראתי לגבי הסכמי אברהם שהיו בתקופת טראמפ עם קושנר וכל האינטרסים האולטרה כלכליים שלהם, לפעמים אישיים, אבל נניח בין מדינתיים, אם נשים רגע בצד שחיתויות שאנחנו לא יודעים, אני לא יודע עליהם שום דבר ספציפי, אז אני לא יכול לדבר עליהם. בסופו של דבר, לסעודים יש אינטרסים כלכליים, בעיקר כשהנפט הוא לא כל כך דומיננטי בשוק העולמי כמו שהיה בעבר, ובוודאי מול האיראנים, שהנפט זה כל מה שיש להם. אז צריך לזכור גם את הדבר הזה. יש את האינטרסים של הקטרים ושל איחוד האמירויות ושל הבחרינים וכל השאר שבעצם מתבססים רק על נפט לאורך כל הדרך. אז אין להם באמת אינטרס לשבור כלים מול המערב, כי המערב הוא הצרכן העיקרי. זה כמעט goes without, זה כמעט obvious. אני מדייק פה.
אני חושבת שזה לא רק מערב, אתה יודע, כאילו זה גם כמובן לא לאבד פנים מול ציר הרשע, מול אותו ציר של התנגדות.
אפשר גם להגיד סין, כי שזה תמיד נכון, אני מניח.
זה תמיד נכון, אבל אתה יודע, אם אנחנו מדברים על האזורי, כאילו כן, אז שוב פעם זה כמובן איראן, והגרורות שלה שנמצאות פה בכל מקום.
יש ציר אחד, אני מבין היום, רק תכניות אם אני טועה, של אמריקה עם הבנות שלה, אם זה לצורך העניין ישראל וסעודיה והמפרציות, והציר האחר שאת מדברת עליו, ציר הרשע, זה רוסיה, איראן, צפון קוריאה.
אז כל אחד עושה כמובן מה שטוב לו, ואתה יודע, לפעמים אתה מוצא ברשימת הסנקציות החדשות, לא אלה ישנות מלפני שנתיים, אתה מוצא כל מיני חברות אסטוניות ופולניות שממשיכות לעשות מה שבעצם טוב להם מבחינה כלכלית.
הנה, פרוקסי, פרוקסי קלאסי, מה אנחנו מדברים?
כן. אבל אתה יודע, כאילו, כן, אם אנחנו מסתכלים למשל על כל המדינות הערביות האלה, כן, שזה הבלוק של מה שנקרא מדינות המתונות, כן, והם שרדו את האביב הערבי, והם שרדו כל מיני דברים אזוריים כמו דאש וכו', והם רואים עכשיו כיצד כל העבודה הקשה הזאת על ייצוב, ייצוב של המצב פנימה, קודם כל, כן, המשטרים מעוניינים לשרוד, והם מעוניינים גם קצת לשפר את החיים של האזרחים שלהם, כי קודם כל זה משתלם להם, האזרח שהוא שמח, אזרח שהוא לא רעב, הוא פחות מסוכן למשטר, כן? אז אם זה משטר אוטוריטרי, בוודאי שהם...
לשמור על עצמם, על השליטים בעצמם.
ואז בעצם, כן, אז מתרחשת מלחמה כזאת, כן, אכזרית ונוראית וארוכה, ואז היא בעצם מפעילה את כל כוחות ההתנגדות, שהם לא מעיזים בדרך כלל, לא לצאת החוצה ולא לפתוח את הפה, אלה שהם, אתה יודע, לא מזוהים עם איראן, הם מזוהים עם האחים המוסלמים, כן? שזה עוד ציר שאנחנו ככה יכולים לפרוס אותו, באמת, לראות אותו לרחבי כל המזרח תיכון, זה לא רק חמאס בעזה, כן? זה האחים המוסלמים שגם בירדן וגם במרוקו ובגל מקום מקום, הם הולכים ומתחזקים בעקבות האירועים האלה, והם אומרים, הנה, אנחנו צדקנו, לא אתם צדקתם, אנחנו ידענו שאסור להאמין לישראלים, שאסור בעצם להתקרב אליהם, וככה הם יעשו בעצם לבני ברית שלהם, ככה הם עשו תמיד, הם מתעלמים מכם, הם לא סופרים אתכם, ואז בעצם זה נהיה אישי, זה לא כבר עניין של, אתה יודע, מה יעשו לפלסטינים, אתה יודע, אכפת לנו מזה פחות או יותר, קודם כל אכפת, קודם כל אכפת ברמה של, ברמה ציבורית, וגם ברמה הפוליטית, אבל דבר שני זה שזה בעצם זה נהיה ממש אישי, כי המתקפה גם של האיראנים, אתה שואל למה האיראנים ירתו את הטילים האלה, תקשיב, האיראנים מנהלים פשוט מתקפה רעילה ומאוד חריפה נגד אבדאללה, כן? הם מנסים...
את פשוט, שאנשים לא יתבלבלו, למה הירדנים ירתו את הטילים האיראנים?
כן, למה הירדנים, כן, מדוע הירדנים ירתו את הטילים האיראנים, כן? כי האיראנים בעצם, כן, הם גם אחים המוסלמים מצד אחד, ציר הסוני הזה הקיצוני, והציר השיעי הקיצוני, כל יום אתה רואה פשוט קצת מזרימים לרשת קריקטורות שלו, כל מיני בדיחות עליו, כל מיני ממש כללות, ולמה אבדאללה מכר את נשמתו לציונים, שזה יותר גרוע מאשר לשטן, ויש לו אינטרס כמובן, כמו גם לסעודים ולאמירטים, קודם כל, אתה יודע, כאילו, כן, להוריד קצת מהקובריס האיראני הזה, להגיד, טוב, חבר'ה, שבו בצד רגע, כן? אנחנו לא ניתן לכם לעשות באזור שלנו מה שאתם רוצים, כי אתם בעצם משתמשים גם, אתם יורים את הטילים האלה, כתבנים, מעל המרחב האווירי שלנו, מאיימים עלינו, בעצם כן, מאיימים על האזרחים שלנו, כי הטילים נופלים, אלה הירוטים, הם נופלים על, אתה יודע, השטחה של סעודיה או ירדן, או אמירויות, בעצם כן,
ואנחנו לא יותר... עיראק גם, כן.
כן, אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, אני חושבת שהמטרה היא בעצם, אם אנחנו מדברים היום, אתה יודע, על שינוי בדעת הקהל הישראלי, כי בסופו של דבר, אני חושבת שהבעיה היא, כן, דיברנו גם איתך לא פעם על נתניהו, ועד כמה הוא מסוכן ומדוע הוא מסוכן למדינה שלנו, הבעיה, אבל לא רק נתניהו, כי נתניהו ילך, אבל העמדות שלו, שהוא הנחיל לציבור הזה, הם יישארו. אתה יודע, כאילו, כן, לנצח נחיה על חרבנו. החוסר אמון הזה שכמובן, אתה יודע, יש... זה לא סתם המצאה, כן? יש סיבות לחוסר אמון.
לא בלתי מוצדק.
לא בלתי מוצדק, אבל גם, אתה יודע, כאילו, כן, גם חיזקו אותו, וגם כל הזמן השקיעו בו, והגדילו אותו, והנה, בסופו של דבר, אם אתה כל הזמן מדבר על זה שכל הפלסטינאים הם חמאס, וגם אם מישהו כמו אבו מאזן הוא גם שווה ערך לחמאס, בעצם כן, אז במי אתה יכול לפתוח? במי?
תראי, כן, אז... את מדברת פה על בריתות אזוריות, שבמידה רבה באופן ציני, משלבות את האינטרסים הפרטיקולריים האישיים לגמרי פרסונליים של שליטים, ופתאום אנחנו חלק מהם. זה קטע, זה טוויסט מאוד מאוד מרתק בעיניי, ככה תוך כדי זה שהסבר...
בנוף המזרח תיכוני, כן?
בדיוק, בדיוק. ההתקרבות האמיתית היא שלנו אליהם ולא להפך, מהבחינה הזאת שנהיינו את דיברת על וילה בג'ונגל, ואני אמרתי ג'ונגל, בג'ונגל יותר גדול, פתאום אנחנו נהיינו סוג של קאט משיחית, שיוצאת למלחמות נקם, שמקדשת מנהיג בלי שום קשר ליכולות שלו ולתוצאות שהוא מביא, והוא שומר על עצמו, כל מה שהוא עושה כרגע זה בשביל לשמור את עצמו בשלטון. פתאום, לא נעים לי להגיד לך, ואני לא חושב שזה גנאי כשמסתכלים על זה ברמה ההיסטורית, אבל פתאום אנחנו בדיוק כמו ערבים.
אתה יודע, הדבר המדהים הוא באמת שלפחות ביחס לקיצוניות, כן? הקיצוניות מאוד הפחידה את השליטים, במיוחד בחצי האי ערב, כי הם ראו ש, אתה יודע, רוב אלה שהשתתפו בטבח של 11 בספטמבר, הם היו משם, כן? הם היו מאמירויות ומסעודיה, הם לא היו אנשים עניים, כמו שבדרך כלל נוהגים לצייר את המחבלים
שהנה טוב, ניסו אותם. הבסיס בין לאדן היה סעודי.
כן? ובלנד היה סעודי, אבל המבצעים, מבצעים של פיגוע
מצרים, מתוך היו, היו מצרים, היו כל כך.
היה כן. כמה מצרים, אבל הרוב היו מפרצים, כן?
כן. תימנים מסעודי. נדמה לי, כן,
כן, נכון. כן, הרוב אבל ממדינות המבוססות האלה, כן? המדינות כן, העשירות כן. דווקא, כן? אני חושבת שזה טלטל אותם לגמרי, אנחנו רואים באמת תפנית מאוד גדולה, המדינות האלה מתרחקות מקיצוניות, תראה את ערב הסעודית היום, כן? שהיא מתרחקת מהבסיס שלה, הווהבי.
אם רק נשים בצד את חשוג שפרקו אותו לכמה חתיכות.
אני לא אמרתי שהם הפסיקו להיות מדינות אוטוריטריות, אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שמבחינת הקיצוניות הדתית, מבחינת הקיצוניות הדתית, הם הבינו, הם הבינו משהו.
MBS זה הפנים החדשות של
המנהיגות. אבל אתה יודע, זה לא רק, זה קרה עוד לפני MBS. אתה יודע, הרבה דברים מעניינים מאחורי הקלעים. אני זוכרת שבזמנו נפלתי על איזשהו ספר שמאוד אהבתי אותו, The Arabs, הוא נקרא The Arabs, שכתב אותו עיתונאי, שהוא היה כתב של Los Angeles Times, בסעודיה של שנות ה-70, 80, כן, ויש לו זיכרונות של, אתה יודע, הבום הזה של הנפט המטורף, שבאמת אנשים שלא היה להם, לא היה להם הרבה, לא נגיד שהם היו עניים מרודים, אבל פתאום הם מצאו את עצמם על למבורגיני, וברגע שהתמלאה מאפרה של הלמבורגיני, אז החליפו אותו בלמבורגיני אחר, כי למה לא בעצם, כן? אבל אתה יודע, הזמנים האלה עברו, הם עברו והם לא יחזרו עוד, כי הבום הזה של הנפט, הוא לא יחזור על עצמו. והמדינות האלה שהן קודם כל מנסות להתנתק מהתלות באנרגיה, כן? נפט וגז, מנסות לבנות כלכלה אלטרנטיבית. בשביל כלכלה אלטרנטיבית, אתה יודע, אתה צריך יציבות, אתה צריך למשוך עובדים, אתה צריך השקעות זרות גם, כן? עד כמה שיש לך כסף, אבל אתה עדיין מצפה שאמריקאים ישקיעו בך, ואירופאים ישקיעו בך. בשביל כל זה אתה צריך אקלים נוח. מזה מתחילים בעצם, כן? ואם יש לך כל שני, יום שני וחמישי איזה בן לדן מטורף או איזה בגדדי מטורף שפועל בסביבה שלך, או עוד מלחמה של ישראל עם עזתים, או עוד מלחמה של ישראל עם חיזבאללה, אז אתה לא תגיע רחוק בעצם, כן? עכשיו, וזה החוצה, ופנימה, אתה יודע, התחיל איזשהו תהליך, שבאמת זה מדהים, עד כמה הקיצוניות הדתית שהייתה באמת בשנות ה-90, אני אז הייתי סטודנטית, הייתי סטודנטית למזרח תיכון, ואתה יודע, כאילו כן, נגיד, הסתובבתי במצרים, אז היה דבר שהוא לא של מה בכך, פשוט לוקחים אוטובוס לקהיר, כן, מירושלים, כן, ותוך 12 שעות אתה בקהיר יכול להסתובב. קלטות של דרשנים קיצוניים, וקניתי את הקלטות האלה, עשיתי עליהם אחרי זה מחקר, ובאמת היה נראה שכל יום איזה כוכבת קולנוע ככה חוזרת בתשובה, טוב, לפעמים באמת חוזרת, לפעמים סתם בשביל לעשות קצת יחץ, שמה על עצמה חיג'אב ו... חברים אישיים שלי.
למה זה מזכיר לי דברים שקורים פה, אבל בסדר.
בדיוק, אבל אתה יודע, אבל אני אגיד לך למה, זה באמת, זה לא במקרה, זה לא במקרה, כי התהליכים האלה הם אזוריים, ההקצנה דתית היא אזורית, היא מגיעה למזרח תיכון הערבי, אחרי זה היא מגיעה גם למזרח תיכון היהודי, היא לא פוסחת עלינו, כן? אנחנו פשוט מתעלמים מזה, כי אנחנו לא מתעניינים בשכנים שלנו בכלל, אנחנו לא רוצים באמת לנתח מה קורה שם. אילו היינו עושים זאת, היינו רואים שאחרי 67, כשאצלנו היה גל משיחי, שלא עבר עד היום בעצם, כן? אבל היה גם גל של הקצנה דתית בצד השני, אצלנו בגלל הניצחון, ואצלם בגלל ההפסד. בגלל ההפסד הצורף, כל התנועות של האחים המוסלמים קמו, אמרו יאללה, אנחנו, עכשיו זה זמן שלנו.
אני רק אגיד פה דבר קטן, שדיברתי בכמה מהשיחות, וניתחנו באמת איפה כל סיפור גוש אמונים פרח ועלה, ומתי היה הבוסט הגדול, אז יש הרבה מאוד חוקרים שמסמנים דווקא את ההפסד או את המכה החזקה שקיבלנו ב-73 כתגובת נגד, נכון שהניצנים היו עוד לפני ששת הימים ואחרי ששת הימים כמובן והכל, אבל דווקא המכה הזאת, ואנחנו רואים את זה עכשיו ב-2023,
אתה יודע, זה ניכר וגם מיצירות ספרותיות, נגיד מחפוז, כן, הפטפוטים על הנילוס, ששם הוא משקף את זה, וגם כמובן מכתיבה גם רעיונית של אנשי האחים המוסלמים, שהם פשוט אמרו, טוב, אתם נכשלתם, כישלון חרוץ, הלאומנות הערבית בעצם נכשלה, הפן ערביות נכשלה, כל הדגלים האלה שרים אותם, עבד אל נאצר, הם בעצם כשלו, אז מה לא כשל? דבר שלא ניסינו אותו עדיין, הנה אסלאם, אסלאם הוא אל חל, כן, אסלאם זה הפתרון, אז בואו נלך על אסלאם, ואנחנו, כן, אנחנו נגיע לנחלה, אז כל הדברים האלה הם מוכרים, למה? כי הם בשביל חוזרים בפנים אחרות כל פעם ברחבי האזור שלנו, ואם אנחנו קצת נזכיר ונתבונן, כן, מה קרה עם
ההתפכחות, השמאלנים צריכים להתפכח, רק אמונה, רק מלחמת נקם, רק הקמת בית מקדש.
כן, אפשר שידברו עם המצרים שחיו שנה תחת אחים המוסלמים,
כן, כן, מורסי, כן.
אז אתה יודע, זהו, אז אני רציתי להגיד כמה מילים על מתינות דווקא. זה דבר מדהים, שדווקא אותן המדינות שהיו מזהות עם הווהביזם, הווהביזם זה, כן, הקאט הכי קיצונית באסלאם, זרם הכי קיצוני באסלאם, וגם מדינות אחרות שהן לא היו כל כך קיצוניות, אבל עדיין שומרניות מאוד, ושם צמחו כל מיני תנועות רדיקליות וכו', פתאום הפכו למין סמל כזה של נאורות דתית, שיח בין דתי. אתה מסתכל על איחוד נסיכויות המפרץ, ושם זה באמת אבי האומה, שייך זייד, ועכשיו זה גם ממשיכו, שייך מוחמד בן זייד, כן, שושלת, שדווקא נהנית מהאהדה ונהנית מ... כן, כאילו, כן, אתה יודע, אלה שהם מזרחים באיחוד אמירויות, הם טוב להם, כן, הם לא רבים מדי, אבל הם טוב להם, הם לא מתלוננים. אבל מה שכן בעצם, כן, אז אתה רואה כל יום איזשהו כנס בין דתי, אתה רואה כיצד פותחים את, זה נקרא, The Abrahamic House, שזה באותו מתחם באבו דאבי, יש מסגד, כנסייה ובית כנסת. אני חוקרת את מזרח תיכון, עכשיו זה כבר יותר מ-20 שנה. לדמיין דבר כזה, בסוף שנות ה-90, אפילו תחילת 2000, אתה לא יכולת שום דבר מזה לצייר ולדמיין לך. כאילו שיהיה בית כנסת, בית כנסת, אתה יודע, בית כנסת היה נגיד בבחריין, קטנטן וזה, אבל הסתירו אותו וזה לא היה כל כך מובלט וזה.
זה כמעט סיפור ג'ר, זה כמעט סיפור ג'רבה.
כן, זה סיפור ג'רבה, אבל ג'רבה זה היה, אתה יודע, מימי ימימה.
נכון, נכון, אני מדבר על מאות שנים, אבל עדיין זה החיבור בין מוסלמים
היהודים. אבל פה, אתה יודע, כמה שנים, כן, אז אני זוכרת שאתה יודע, בימים קצת יותר טובים, ממש לפני שנתיים, כן, בימי של ממשלת שינוי, כן, שכבר מי זוכר בכלל שהייתה כזאת, אבל כש...
לא הייתה, תשכחי מזה.
הדברים היו קצת יותר אופטימיים, אז במהלך חנוכה, יהודים שהם כן, הם חלקם ישראלים, חלקם לא ישראלים, אבל יש להם גם אזרחות זרה, בעצם כן, התחילו לפרסם, היה מין טרנד כזה בטוויטר, לפרסם את הנרות חנוכה, מאומן, מתימן, מסעודיה, מכל מיני מקומות
כאלה. כמעט חנוכה, זה כמעט חנוכה קריסמס.
כן, אז אני, אתה יודע, לא רוצה...
נוצרים ויהודים, ערבים ויהודים, זה פשוט מדהים.
אני לא רוצה לצייר תמונה ורודה מדי, כי אנחנו בוודאי לא שם, לא לפני שנתיים ולא בכלל, אבל כן חלה איזושהי תפנית, איזושהי הבנה, שישראל קודם כל היא לא האויב, אתה יודע, אני חושבת שהם הגיעו למסקנה הזאת כבר די מזמן, רק פחדו לומר אותה בפה מלא, ובגלל שינוי הנסיבות, גם בגלל שאתה יודע, היה פה יחסית, אני לא אקרא לזה שקט, כי אתה יודע, אי אפשר לסבבים אלימים מול חמאס שהיו כל שנתיים, אי אפשר לקרוא לזה שקט, אבל היה שקט בגדה בו נגיד ככה, בזכותו של אבו מאזן, אנשים שלועגים לו, ותוקפים אותו, וכן, ברור, כן, הוא לא בן אדם מושלם מכל בחינה, כמו שאף אחד לא, אבל השקט הזה שהיה פה כל כך הרבה שנים בגדה, זה כמובן היה בזכותו. אבל השקט הזה נתן איזושהי אשליה של, אתה יודע, של שגרה. כן? יש שגרה, אז אפשר לעסוק בדברים אחרים. לא בעניינים של ישראלים ופלסטינים. אפשר לעסוק ב, כן, נגיד שיח בין דתי, אפשר לעסוק במתינות, אפשר לעסוק בקידום של יחסים עם ישראל. ואני חושבת ש, אתה יודע, האקסיומה שלי היא פשוטה. היא מורכבת משני חלקים. המסלול הבילטרלי בינינו לבין הפלסטינים תקוע והוא לא השתחרר מהתקיעות שלו. צריך פה את המעטפת האזורית, שהיא זאת שתחזק אותו. תחזק, תיתן לו את הפריים בעצם, כן, את המסגרת. ובלי ההתקדמות במישור הישראלי-פלסטיני, אנחנו לא גם נוכל להמשיך ולהתקדם עם המדינות במזרח תיכון. עד כמה שהן רוצות, והן באמת רוצות, אבל יש את המגבלות האלה, מגבלות הכוח, אתה לא יכול להתקדם כי אתה יודע שבעצם העם שלך, גם אם הוא חי במדינה אוטוקרטית, הוא לא יקבל את זה. בסופו של דבר הוא לא יקבל את זה. ולכן אנחנו תלויים בעצם, כן, השיתוף הפעולה האזורי, הוא תלוי בהתקדמות במישור הישראלי-פלסטיני, ההתקדמות במישור הישראלי-פלסטיני תלויה בשיתוף פעולה אזורי. אז בעצם, אתה יודע, כאילו ביצה ותרנגולת, ואנחנו צריכים את שניהם יחדיו. ובגלל זה כל כך כואב לי, כואב לי ממש פיזית, מזה שאנחנו מפספסים עכשיו, וזה עכשיו הרגע, את ההזדמנות הזאת שמונחת על השולחן. יש לנו הזדמנות על השולחן. כל מדינות ערב, אתה יודע, כאלה שמעניינות אותנו, כן? לא אלג'יריה נגיד, מוכנות עכשיו להגיד, אנחנו עכשיו פה מוכנים להתחיל בתהליך הנורמליזציה, תעשו אתם משהו, תנו אופק, כן, אופק פוליטי, תתחילו לעשות את זה.
אנחנו לא מפספסים את ההזדמנות הזאת, אנחנו הורגים אותה בכוונה תחילה. את יודעת, אני מכבד את הגישה המאוד מאוד, נקרא לזה ריאליסטית, גלובלית, בינלאומית, פן אזורית שלך, והלוואי שהייתי יכול להגיד, כמו שבזמנו, שיחות עם יוסי ביילין על כל מיני דברים שקשורים באוסלו, או שיחות עם כל, באמת הרבה מאוד אנשים, שלום עכשיו וכו' וכו' וכו'. העניין הוא שהנרטיב השלטוני פה, וזה לא נתניהו כמו שאמרת, זה כבר הרבה מאוד שנים, בעצם מאז רצח רבין, וגם לפני זה, זה לא היה איזה פריצה, רבין פחות או יותר קשר אותו בידיים של ללכת לאוסלו, אבל נניח לו כרגע, אין פה רצון להגיע לנורמליזציה הזאת, ואין פה רצון לשתף את האזור, כי כמו שאמר קיסינג'ר, הכל פה שיקולים פנימיים, אין פה מדיניות חיצונית, אין מדיניות חוץ, אין שום ראייה גלובלית, והפספוס הזה שאת מדברת עליו, הוא לא פספוס מקרי, הוא לא פספוס בתאונה, והוא לא החמצנו הזדמנות, אנחנו הורגים את ההזדמנות הזאת. עכשיו, איך מרבים את המעגל הזה? אני שואל אותך, כחוקרת, כמישהי שכבר, לא נעים להגיד, את יודעת, אנחנו לא רוצים להסגיר את הגיל שלנו, אבל לצורך העניין, איקס עשרות שנים מתעסקת בדיוק בדבר הזה, כותבת עליו, חוקרת אותו, מדברת, מבקרת, איך אנחנו יוצאים מזה? כי ברור לי לגמרי, כמו שברור לך, כמו שברור לכל מי שיש לו עיניים בראש, שהפתרון, ככל שיהיה, חלקי, שברירי, מה שלא יהיה, הוא חייב להיות אזורי. איך? איך מגיעים לשם?
אילו, אני כל פעם אומרת, כאילו, כן, אילו הייתה לי נוסחת קסם, כן, איך אפשר לשנות פה את הדברים, אז הייתי פונה כבר לוועידה של פרס נובל, והייתי מבקשת מהם שירשמו לי מיד את
תומך אפריורי, הקול שלי קיבלתי.
אבל אין לי. אני יכולה להגיד לך שרק כל אחד מאיתנו שכן מודע, שיודע שאין דרך אחרת, אין דרך אחרת, אי אפשר שלא לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים, אי אפשר שלא להתקדם לעבר שיתוף פעולה עם מדינות באזור פה, כי זה בעצם העתיד שלנו, כן? העתיד הוא אזורי. ולא, אנחנו לא
ברור
פה,
ברור לגמרי, ברור לגמרי.
כן, אז אתה יודע, כאילו, אני לא יודעת כיצד להחליף את השלטון, עובדה, הייתי חברה באופוזיציה לא מאוד מוצלחת, בין 2015 ל-2019, והסתכלתי בפליאה, באמת, כאילו, על כל הדברים האלה שראיתי אותם, כחברת כנסת חדשה ולא מנוסה, אבל אתה יודע, כאילו, כן, פשוט עשיתי לעצמי כל הזמן כזה רקורדים. אז תשמע, אני חושבת שכל אחד שכן מודע, לזה שאנחנו יכולים פה לפספס באמת הזדמנות של הלייפטיים, שלא תחזור עוד, כי ההזדמנויות כאלה חולפות, כמו שהייתה הזדמנות ב-81, אחרי קמפ דייוויד, הייתה הזדמנות גם עם הסעודים, היא חלפה, ואז היא הופיעה שוב פעם, אתה יודע, זה לקח 3 עשורים, עד 2002, כאילו שעוד פעם הגיחה, ולא ענינו עליה, ועכשיו שוב פעם יש את העניין הזה, הם שוב פעם אומרים, אנחנו פה, אנחנו מוכנים לעבוד. אז אצלנו, בגון שאני מנהלת אותו, שהוקם דרך אגב לפני הסכמי אברהם, זה לא משהו שאתה יודע, בעקבות ההסכמים האלה שאתה יודע, אנחנו קיבלנו אותם, אבל אנחנו תמיד אמרנו, שבלי הזווית הפלסטינית, ההסכמים האלה לא יוכלו להתקדם יותר מדי רחוק, הם הגיעו לאנשהו, כן, הם הגיעו לאנשהו.
וזה אולי הייתה הטעות של, של, גם של הסעודים במידה רבה, למרות שהם תמיד עטפו את זה בכזה של, אנחנו נעזור לכם להגיע להסדר עם הפלסטינים, וכסף וסיפורים ועזה והכל, אבל כמעט כל היוזמות הגדולות, וראינו את זה גם בהסכמי קמפ דיוויד, וראינו את זה גם בכל היחסים עם מצרים לאורך כל השנים, למשל, אפרופו עזה, וכתבתי על זה, אני כבר כותב על זה חודשיים, סוג של רקביים, על כל מה שקורה איתנו פה, כבר יש שם 6,000, 7,000, בסוף אני אגיש את זה לדוקטורט שלך. ופשוט לקחו את התפוח אדמה הלוהט הזה, וכל אחד בעט בו לכיוון שלו, ואף אחד לא רצה למצוא לו פתרון. המצרים לא רצו לגעת בעזה, הם היו מאושרים שאף אחד לא דרש בהם שיקחו את עזה חזרה בהסכמי קמפ דייוויד.
אבל יש לי תיקון קטן, נכון שהם לא רצו את עזה, כי נכון שזה צרה צרורה, אבל נכון שהם גם השתילו בתוך קמפ דיוויד את ה, אתה יודע, את החלק אותו חלק על אוטונומיה הפלסטינית.
ידעתי שזה יגיע, כן. מס שפתיים, שהיה חייב בשביל איכשהו לעבור את האופוזיציה, או את ה, נקרא לזה, את הפן הרביות של המצרים, למה הם הולכים לשלום, אז הם אמרו, אנחנו נדאג לפלסטינים, אבל בסוג של אוטונומיה.
מהחומרים שאני קראתי ואני מכירה אותם, אני יכולה להגיד לך שהתקווה שלהם הייתה, הם לא באמת רצו שלום בילטרלי, הם רצו שלום שהוא יהיה מולטילטרלי. הם רצו, כן, שישראל תמצא, לא הם, אבל ישראל וארצות הברית ימצאו פתרון לסוגיה הפלסטינית, שאז, אתה יודע, 79 היה הרבה יותר קל למצוא פתרון לסוגיה הפלסטינית, מאשר עכשיו, ושעוד מדינות ערביות,
ב-68 היה עוד יותר קל, ולא נעים להגיד לך, כנראה שגם ב-49, 50 גם היה
אפשר. אבל אתה יודע, אבל כאשר מדינה ערבית הכי גדולה, מושטה לך יד, אני אומרת שאתה יודע, כאילו כן, ב-48 בצדק, אתה יודע, לא היה מין לדבר. וככה גם ב-68, אבל ב-79, ב-78, פתאום כן היה.
מסכים איתך לגמרי.
אבל אתה יודע, אני יכולה להגיד לך שסדאט חש ממש נבגד על ידי האמריקאים, כי הוא באמת, בתמים הוא חשב שהם יעשו לו את העבודה. כי זה לא בעיה שלי, בעצם כן, זה לא בעיה שלי. ישראלים הם אלה שהם שולטים באדמות האלה, הם אלה שצריכים לשתות סידור. אני מוכן לתמוך בו. אבל כאשר הוא ראה שבגין לא מוכן לזוז מילימטר, מילימטר אחד לא מוכן לזוז בעניין הזה, אז אתה יודע, התקווה הפכה לתסכול, ואחרי זה לזעם.
ובגלל זה בדיוק זה אני אומר שהסיפור כן. של האוטונומיה, מהצד של מנחם בגין, זה היה מס שפתיים, כן. וסוג של זרק... זה רק מילה שנשמעת גדולה, אבל מאחוריה לא הייתה שום כוונה אמיתית.
זה ברור לגמרי שהצד הישראלי לא היה... הצד הישראלי, בוא נגיד ככה, נסכם את זה בפשטות. הצד הישראלי רצה שלום בילטרלי עם מצרים, מצרים רצתה שלום אזורי. היא רצתה שיצטרפו אליה מדינות אחרות שלא תהיה מבודדת, ושלא תסבול מהחרם, ולא יוקיעו אותה.
את יודעת מה ישראל רצתה ורוצה עד היום? ישראל השלטונית, ישראל הימנית, ישראל המיליטנטית, ישראל רוצה שלקום מחר בבוקר ואין עם פלסטיני ואין אף אחד בכל השטחים האלה. אבל את יודעת, חלומות זה חלומות, המציאות היא אחרת.
אתה יודע, אנקדוטה הקטנה, כאילו כן, מדינות ערביות בעיתונות שלהם, בימי קמפ דיוויד, הם קראו למצרים חוואג'ה, או בלאג המצרי חוואגה. זה אישה נשואה, קלדת, שהיא אוהבת, שהיא זורקת את המשפחה שלה, עוזבת אותה והולכת להשתעשע עם גברים אחרים. אוקיי?
כאילו כן. א' ב' יהושע.
אז תקשיב, הם שילמו מחיר, ואחד מחיר הם שילמו, כן? באמת, כאילו זו הייתה מפלה, והם לעולם לא השתקמו מהן. שים לב, מצרים גם היום היא מדינה הכי גדולה ומשמעותית וחשובה, היא לא מנהיגה יותר. אז תשמע, בחזרה לענייננו, תראה, אנחנו, זה אולי, אתה יודע, קצת ככה אידיאליסטי. זאת אומרת, בסדר, מנהיגים של הדור הזה, הם לא, הם יחזבו אותנו, הם ממשיכים להחזב אותנו, כן, אז בואו נטפח דור חדש של מנהיגים. זה, אתה יודע, משהו שמבחינת להשקיע בעתיד, בעצם כן, האנשים שמשתתפים בתוכניות שלנו, כל התוכניות שלנו מורכבות משלושה, בעצם שלוש צלעות, כן, זה צלע ישראלי, צלע פלסטיני, וצלע מזרח תיכוני, ששם יש מצרים, ירדנים, אמיראטים, עיראקים, קורדים, כן, וכל מיני וכל מיני, גם איראנים יש, כן, דרך אגב. שהם כמובן לא גרים באיראן.
אני מניח שגולים, זאת אומרת, חלק גדול מהמשתתפים, גם הפלסטינים, אני מניח שהם לא ממש יושבים בשכנו.
לא, הם גרים, לא, הם ממש גרים.
אוקיי, זה יפה.
הפלסטינים מהגדה, או נגיד, היו אפילו עזתים עכשיו, שהם ממש בזה הרגע עכשיו עזבו את עזה, לפני מספר שבועות או חודשים, והם גם נטלו חלק.
לשמחתם ולאושרם.
אז אנחנו, אתה יודע, כאילו, כן, המטרה היא לא סתם להפגיש אנשים טובים עם אנשים טובים מהצד השני, כי הדבר הזה לא הוכיח את עצמו לאורך הדרך. היו אלפי מפגשים כאלה, זה הכל ידוע ויש המון חומר על זה. המטרה היא לקחת אנשים שהם כבר נמצאים באיזשהו מקום, הם עכשיו מזנקים מעלה, הם עכשיו נמצאים בכל מיני מתפקידים שהם יועצים לשרים, הם יזמים צעירים שהם עכשיו מקדמים כל מיני סטארט-אפים, הם חוקרים, כן? הם לומדים באוניברסיטאות מובילות בארצות שלהם או בחוץ לארץ. ויש להם עניינים משותפים בעצם, כן, זה עם זה, לפי ככה אנחנו בונים את התוכניות, עיתונאים, יזמים, אנשים שעוסקים בשינוי אקלים, ככה וככה, ובעצם המטרה היא בעצם קודם כל להפגיש אותם, אבל גם לגרום להם לעבוד על תוכניות משותפות, תוכניות שמניבות כסף, כן, תוכניות שהן, אתה יודע, כאילו, כן, יש לך עניין כלכלי, אתה מתחיל כבר לא רק...
אמרנו, העניין הכלכלי פלוס הרצון ההישרדות האישי הוא השילוב הקלאסי שמחזיק משטרים וחברות, צריך להגיד.
לנו אין מטרה, אתה יודע, עכשיו להטיף לתומכי חמאס בצד אחד, או לכהניסטים בצד שני, חבר'ה, אתם לא צודקים. אנחנו רוצים לחזק את המחנה שלנו. מחנה של מתונים נגד מחנה של קיצוניים.
אז אני רוצה... יפה, אז אני רוצה לאתגר אותך כאן, וככה תוך כדי כל התיאורים שלך, שאני בעד ב-200%, פה אין שאלה בכלל, כמו שתמיד תמכתי בכל יוזמת שלום שלא תהיה, אם זה ז'נבה, שזה יותר תיאורטי, אם זה הולכים אחורה לאוסלו, לכל, אפילו שלחו אותי קצת בסביבות הסכם אוסלו, והייתי בתור עיתונאי צעיר, לא צעיר, לא משנה, לסמינר ב-BBC, BBC World Service בהולנד, והייתי, היינו שני עיתונאים ישראלים, יחד עם פלסטינים, מצרים, ירדנים, לבנונים. זה היה סשן מאוד מאוד מעניין. זה מאוד דומה לדברים שאת מתארת כאן. זה כמובן היה במה שנקרא בהצטלה עיתונאית. זה היה קורס עיתונות או השתלמות עיתונאית כזאת. וכמובן, את יודעת, כמו שאנחנו רואים, כשאתה נפגש עם בני אדם שדומים לך, אז אתה פתאום מבין שאתה לא שונה מהם והם לא שונים ממך. אבל נפרדנו, ושום דבר לא יצא מזה בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, אבל לא חשוב. אבל כן, רציתי לאתגר אותך במשהו אחר. תראי, קרה משהו פה לפני חצי שנה, שאף אחד, ואני הזכרתי את זה בהרבה מאוד שיחות אחרות, בעיקר עם אנשים שמתעסקים בביטחון. קצינים בכירים לשעבר, אנשי שבק בדימוס, פוליטיקאים שהיו בתפקידים מאוד מאוד קריטיים, פרשנים צבאיים וכו'. מה שעשה החמאס בבוקר אחד, בחצי יממה, בארבע שעות, בשעתיים, לא יודע, באמת, בפרקשן של טיים, הוא הצליח להביס את מדינת ישראל, סליחה שאני קצת הולך פה למילים גדולות, אבל אין לי מילה אחרת, הוא הצליח להביס את מדינת ישראל ולהכניס אותה לתוך קוראלס של מלחמה, שהיא לא רוצה לסיים, היא לא ידעה איך להתחיל, היא לא יודעת איך לסיים, היא לא רוצה לסיים, היא לא מצליחה להשיג בו שום הישגים, מצבה בסוף כל התהליך הזה יהיה כנראה רע יותר מאשר לפני כן, שטחים עצומים של המדינה נכבשו או פונו או נוטרלו, נזקים במיליארדים, אסונות, באמת אלפי הרוגים בסופו של דבר, עשרות אלפי פצועים, עשרות אלפי, אולי 100,000 מפונים וכולי וכולי, כולם מכירים את הנתונים, ואנחנו לא רואים את הסוף, ואף אחד במדינות ערב, כולל כולם ביחד, מ-48 ועד עצם היום הזה, לא הצליחו להגיע לפרומיל מההישג הזה של חבורה של פלנגות עם קלצ'ניקובים וטויוטות. לא יכול להיות שהמצב הוא הפוך ושמסתכלים כל מיני כאלה שהם, כמו שאמרנו, הם לא מההסתדרות הציונית, הם לא אוהבי ישראל, הם לא בדיוק חסידי... נורמליזציה עם ישראל, ואומרים, רגע, 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 הנה, מישהו אמרה לנו איך אפשר לסלק את הציונים הארורים האלה מהאדמה, אנחנו פשוט צריכים לעשות, להסתכל על מה שעשה החמאס, לתקן קצת פה שם, והנה פתרנו את הבעיה, הישראל לא תהיה קיימת יותר. את לא שומעת גם דיבורים כאלה? את לא מרגישה את הרוח הזאת?
תראה, אני חושבת, קודם כל כן, את הרוח הזאת היא מאוד ספציפית, היא מגיעה ממקומות מאוד ספציפיים, למשל מאיראן, וגם מתומכי האסלאם הקיצוני או השמאל הרדיקלי מאוד מאוד רדיקלי, לא, אני לא מדברת על אירופאים כרגע ועל אמריקאים, אני מדברת על מזרח תיכונים, שגם שם, אתה יודע, כאילו, כן, השמאל הרדיקלי, שזה החזית העממית, כן, וכל התנועות המרקסיסטיות, אז על דברים כאלה. הם חיים כבר 75 שנים, כן, כמעט 76, במין אשליה ואמונה תמימה, בזה שישראל בסופו של דבר תלך. והם כל הזמן, אתה יודע, הם משווים אותנו למדינת הצלבנים, שהחזיקה כידוע 99 שנים, והם כל הזמן אומרים, טוב, אם רק עוד קצת, עוד קצת, אנחנו, יש לנו את הסבר.
כן, הזמן המזרח תיכוני. כן, הסבלנות כן, הערבית, המוסלמית.
ברור, כן. אז אתה יודע, כאילו, כן, כל מצרי תשאל אותו, כאילו, כן, אתה יודע, איך אתה חי את החיים שלך ככה, שהם קשים מנסו וזה, על סבר חיר, כן, אז... הסבלנות זה בעצם הפתרון, כאילו, כן, אז הכל בסדר, צריך לחכות, צריך לזה, והכל בסדר.
שוויה, הכל כן, יגיע.
עכשיו, תראה, עוד פעם, להערכתי, ואני כמובן, אתה יודע, דעתי משוחדת בעניין הזה, אני ישראלית, אני ציונית, אני רוצה בהצלחתה של המדינה שלי, ושהיא כמובן תמשיך ותתקיים, כי זו המדינה היהודית היחידה בעולם. אבל אתה יודע, כאילו, כן, ככל שהם מפתחים את התזה הזאת, על חושתה של ישראל, וכל פעם שיש פה ריבים פנימיים, וזה נכון שאף פעם לא היו פה אולי ריבים כל כך משמעותיים ועמוקים, כמו שהיו עכשיו בעת ההפיכה המשטרית. אבל הם כל פעם אומרים, טוב, הנה, זה הזמן, זה הזמן לפעול, זה הזמן לפעול. ובעצם על רקע הזה, בעצם כן, כאשר גם היו פה, אתה יודע, הקשיים האלה, כן, של שנות ה-80, התחילה האינתיפאדה הראשונה למשל, כן, זה פרצה, כאשר גם אויבינו חשבו שאנחנו עכשיו פה, זה במצב מאוד קטסטרופלי, וגם המיתון הכלכלי, ואתה יודע, כאילו זה מבחינתם זה הזמן לפעול. האיראנים אומרים את זה כל פעם שיש פה איזה, אתה יודע, השקל קצת נחלש, אומר, וואלה, מדינת ישראל קרובה להתרסקות.
נסראללה, נסראללה, תיאוריית קורי העכביש.
כן, 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 אז נסראללה, מה זה נסראללה? כאילו, כן, אתה יודע.
איראני,
לצורך העניין. נכון שהוא אותנטי, הוא לבנוני, זה נכון, אבל אתה יודע, הנאמנות שלו היא במקום אחר, היא לא בלבנון.
אין ספק.
אז מהבחינה הזאת, זה לא מפתיע אותי, השיח הזה לא מפתיע אותי, כי הוא לא שיח חדש. כל פעם שיש פה משהו...
אבל הוא גם הצליח, בניגוד לעבר, הם רשו פה הצלחה פנומנלית. אנחנו הקורבנות, למרות שאנחנו הבאנו את זה על עצמנו, אבל נניח לזה כרגע, בצד, המסתכל מהצד, הוא אומר, אלה ישבו שם עם כל האלקטרוניקה והדיגיטל, והציוד הכי מתקדם של המערב, ומה, וכתבמים ומטוסים, ו-16 ו-35 ו-17 ואיזה, לא יודע מה, ואנחנו באנו ופשוט בעטנו להם בישבן.
קודם כל, אתה יודע, זה השיח של ארגוני טרור, yeah. מאז ומעולם. וחמאס גם, אתה יודע, הרי מתגאים בזה שהם גירשו אותנו מעזה, מגוש קטיף. Okay. אם לא אינתיפאדה, אם לא השהידים שלנו, אם לא הסג'איה, ומה היה, מה שהיה שם פעילים, הם לא היו יוצאים לעולם, אוקיי? אולי הם צודקים, אולי הם לא צודקים. אבל זה בעצם זה הכוח היחידי שיש לארגוני טרור. אתה חייב להבין את זה, כאילו, כן? אז
הטליבן והפריסטן... מצד שני, זה כבר מדינה טרור. את יודעת, אנחנו אומרים ארגון טרור, אבל זה כבר מדינה שבמידה רבה מאוד, יש לה כמעט את כל המאפיינים של מדינה. אז זה לא כל כך ארגון מחתרתי שיש לו טעים, זה כבר חתיכת צבא, וזה ציוד, וזה כסף בלי סוף. לא יודע למה.
אני כתבתי על זה מאמר לפני כמה חודשים ב-Jerusalem Strategic Tribune על failed states, כאילו כן, על הבעיה של מזרח תיכון בעצם. המדינה שלה זה אפילו לא טרור, זה המדינות שכשלו. המדינות שכשלו, ובמקרה שלנו, אתה יודע, זה לא מדינה שכשלה, זה כותוב גם הרשות הפלסטינית כמובן שלא הגזיקה מעמד ב-2007, אבל זה גם מדינת ישראל שמי, אתה יודע, מרצון יצרה מובלת טרור. אנחנו במועדנו יצרנו.
אתה יודע,
זה לא קם...
ולמה? אנחנו נגיד את זה בפעם המיליון, בשביל לשמור על כל התנחלות שהיא בשטחים. פשוט השמדנו את הרשות הפלסטינית שהביאה פתרון לא מושלם, פתרון בעייתי, אבל הציעה כיוון, הציעה רות, הציעה ספייס.
אז אתה יודע, אנחנו מסכימים על
חמאס.
אנחנו מסכימים על למה זה קרה, אבל אני חושבת שאפשר להסכים גם על זה, שאם מדינת ישראל ידעה ליצור את המובלעת הזאת, אם תהיה פה הנהגה אחרת ותהיה פה ראייה אסטרטגית, היא גם תוכל להיפטר ממנו. כי כשאתה בעצם מסתכל על, אתה יודע, על השטח הזה שהוא נגיד שטח של לבנון, הוא הרבה יותר בעייתי. אנחנו לא שולטים בלבנון, לעולם לא נשלוט בלבנון, והמדינה הזאת היא מדינה מסכנה.
אין ספק שהצפון יישאר הרבה אחרי שנסגור את הפרשה בדרום.
זה נכון, כי אתה יודע, אני מסתכלת, תכלס, אני מסתכלת על הצפון,
מאוד סבור.
אין לי שום פתרון שם, אין שום פתרון, אני לא רואה אותו.
אגב, במידה רבה, אם הנסיגה ב-2000 הייתה מושלמת, ולא היו משאירים מובלעות, חבות צ'אבה, הר דוב, כפר רג'ר, וכל השטויות, באמת זניחים, היו מוצאים איזה פתרון, אז יכול להיות מאוד שהיינו במקום, גם שם במקום קצת אחר, אבל כמות השטויות שישראל עושה, אני פשוט יוצא מדעתי.
זה באמת לא להאמין, כאילו, כן? אז אתה יודע, במקרה של עזה, בגלל שבאמת המעורבות הבינלאומית היא כל כך גדולה, והיא לא חלק מאיזושהי מדינה שהיא כבר, אתה יודע, קיימת, כאילו, כן? כמו נגיד החות'ים שהשתלטו על תימן, ואתה יודע מה? הסעודים ניסו להוציא אותם משם, עכשיו האמריקאים, הם גם לא מנסים אפילו, הם סתם מנסים לפגוע להם בתחמושת ובכתבמים שלהם וזה, כאילו, כן, הם אפילו לא מנסים להוציא אותם משם. אז כאילו, אתה יודע, זה מקרים קשים שהם לא, אני לא יודעת איך הם ייפטרו, כי האום לא מסוגל לזה, אתה יודע, בעיקרון האום הוא זה שהיה אמור לפתור את הבעיות האלה. הם לא מסוגלים,
וכך... אנחנו יודעים שזה כבר לא יהיה האום, שזה יהיה כוח אזורי, כוח קואליציה כלשהי.
אני מדבר, אתה יודע, כאילו, כן, זה לא רק אצלנו, גם באפריקה יש מדינות שהן פיילד סטייטס, ושם עושים את השימוש לרעה, אבל אצלנו, דווקא ספציפית אצלנו, דווקא יש תקווה, למה? כי העניין העולמי הוא כל כך גדול, כן? לפעמים זה, אתה יודע, לא טוב לנו, כי אנחנו לא טוב לנו, כי אנחנו לא יכולים לעשות מה שבא לנו שם, אבל מצד שני, אתה יודע, כאילו, יש פה יותר תשומת לב ויותר
רצון חייבים את
לתרוק.
העולם, כי לבד לא כן. נפתור את הבעיה הזאת, אז... ויותר מזה, הפלסטינים לא יפתרו לעצמם את הבעיה הזאת, כן. המצרים לא יפתרו לעצמם כן. את הבעיות שיש להם ברפיח ובכל המקומות האחרים, הירדנים לא יפתרו את הבעיה, כי זה בעצם, לא נעים להגיד, ירדנים הם השק החבטות של המזרח התיכון, אף אחד לא חושב שיש להם זכות קיום, והמלך שולט שם על החבורה של בדואים ופלסטינים, ששניהם לא רוצים בו.
אבל אתה יודע מה הקטע? שאת אבדאללה עוד הראשון, כן? אז, וכל בית המלוכה הזה, קוברים אותם כבר יותר מ-100 שנה.
אני מסכים איתך, אני זוכר את זה עם חוסיין, והסיפורים על האבא של חוסיין, אני זוכר את זה, על הסבא בעצם.
אז אתה רואה מה קורה פה, כן?
אני מסכים איתך, הם יותר רציבים מאיתנו, צריך להגיד.
יש פה שרידות, קודם כל של בתי המלוכה, אתה יודע, כאילו יש להם יותר לגיטימיות, ויש להם יותר כוח שרידות, מאשר למדינות שהן רפובליקות, במזרח תיכון שהוא דתי ושמרני ומסורתי בוודאי, ככה זה מרוקו, ככה זה ירדן, אז כן, אז אנחנו מאוד מאמינים בזה, ואנחנו מנסים, אתה יודע, כאילו, כן, אומרים דבר מאוד פשוט, כאילו, כן, אז המדינות האלה, שמדינות שהן כרגע מעורערות על ידי סכסוכים פנימיים ועל ידי החתרנות הזאת של גם הפרוקסי האיראני וגם הציר שהוא סוני קיצוני, אחים המוסלמים וכולי, הם יכולות לשרוד רק אם הם יתחזקו במבנה כזה של ברית אזורית.
Structure, infrastructure.
אז אתה מסתכל על התוכנית של ביידן.
שלט ברזל כמו שמתחיל לבנות בניין.
אתה מסתכל על התוכנית של ביידן, כן, שהיא באמת תוכנית מדהימה, לא פחות מזה, כן, קודם כל היא מאתגרת את הסינים, שהם די תקועים עכשיו מבחינה כלכלית, וזו חושבה נכונה, אתה יודע, כאילו אתה לא כמו טראמפ, כאילו כן, מתחיל פה להכניס כל מיני מגבלות ופה ושם, זה לא יעבוד, אתה בונה אלטרנטיבה.
הבאתי שלא נגיד את השם הזה.
כן, אז זהו, האלטרנטיבה הזאת חייבת לכלול מזרח תיכון שהוא לא מפולג ומסוכסך ומפוחד על ידי דברים שעלולים לקרות פה, אלא באמת לקבץ את כל הכוח הרצון הזה ביחד, ואת זה כמובן הממשלה הנוכחית, ולצערי הרב הממשלה הבאה, אנחנו יודעים את זה. ולכן אנחנו את הג'טונים שלנו ברופס, אנחנו שמים אותם על, אתה יודע, כאילו כן, על המנהיגים הצעירים של האזור, ואם תרשה לי, אז אני...
זה הפררוגטיבה של מכוני מחקר, ולא של ריאל פוליטיק, אבל בסדר.
אז אנחנו לא מכון מחקר, אנחנו ארגון שהוא, זה NGO שהוא people to people, כאילו כן, אנחנו לא מכון מחקר, אנחנו נשענים, אתה יודע, על יוזמות שלום של גופים אחרים, כמו יוזמת ג'נבה, וכמו כמובן היוזמה הערבית, אנחנו לא כותבים בעצמנו תוכנית שלום, אנחנו רוצים לגדל פה קדר של מנהיגים בעצם, כן, אנשים שהם מבריקים, שהם כבר הגיעו לרחוק, שהם מאמינים בשלום, שמאמינים בשלום חכם, שהוא נבנה מתוך בריתות שהן כבר קיימות, בריתות כלכליות, בריתות של חוקרים, בריתות של תיירנים שהם רוצים, אתה יודע, שהם הכי צריכים את היציבות בשביל זה. ואם תרשה לי, אז אני ככה, אתה יודע, אעשה סלף פרומושן לרגע.
בוודאי,
לנו, בוודאי. לנו יש גם פודקאסט קטן, שהוא נקרא The Ropes Cast, אז זה פודקאסט באנגלית, שאנחנו מארחים כל שבוע, מארחים כל אזורי אחר. לפעמים זה... מישהו מהרשת שלנו, כן, שהוא מייחוד אמירויות, או מירדן, או ממקום אחר, שמספר על, גם בעצם קצת על העבודה שלו, וקצת על המפגשים שהיו לו, עם המיטב הישראלים והפלסטינים, לפעמים זה חוקרים מהאזור, לפעמים זה אנשים שעוסקים בפרקטיקה, למשל אנשי עסקים, שגרירים, כן, אנשים שהם עושים באמת הרבה דברים, כדי שאפשר יהיה לקדם את הקשרים האזוריים האלה. אז ropes cast, זה זמין באפל, בספוטיפיי, בכל פלטפורמה של פודקאסטים אנחנו... זה כן. כל קצת יותר אופטימי, כל מזרח בסדר. תיכוני, שהוא, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד צעיר, כי אני לא מאמינה בגילנות, כן? אבל זה כל שהוא צעיר בנפשו, בנגיד ככה, כן? זה כל שהוא מתחדש, זה כל שקורה...
הגיל הוא רק מספר, אמרו לי, כשהגעתי לכל מיני מספרים מבילים. כן, את יודעת מה, אז בואי, אנחנו באמת כבר יכולים לסיים פה, וכמו שאני תמיד מבקש מהאורחים שלי והאורחות שלי, וגם את היית חלק מזה בפעמים הקודמות, אני רוצה שורה תחתונה, את האידאה הפיקס שלך, את ה, נקרא לזה wish list, או איך שלא תקראי לזה, נקודה שאת נאחזת בה לגבי העתיד. ואני אשאל את זה בהקשר ספציפי של מה שראינו לפני שבוע. האם, כמו שאת רואה את זה כרגע, אפרופו שיתוף פעולה באמת בלתי נתפס של כל כך הרבה צבאות, חילות אוויר, חילות דיגיטל, כל מיני, הרי כל הכתב"מים האלה זה הכל טכנולוגיה, מה אנחנו מדברים בכלל. האם את חושבת שזה היה סוג של תרגיל על מודל, או סוג של תמרון, שאולי לא תוכנן מראש, אבל ככה יצא, שיכול לקחת אותנו באמת ל-next phase, לשלב הבא, שבו אולי דברים כאלה יתחילו להיות מיוסמים, לא רק דה פקטו, גם דה יורה, ויהוו משקל נגד לצירי הרשע למיניהם, אם זה הציר הרוסי, הציר האיראני וכו'.
אני רואה בשיתוף פעולה, זה כמו עוגת שכבות כאלה. וביטחון, והדברים המדהימים האלה שאנחנו ראינו, מלחמת הכוכבים הזאת, זה רק שכבה אחת. אתה לא יכול לבנות אם אתה רוצה עוגה כמו שצריך, יפה כזאת לחג, אתה לא יכול להסתפק רק בשכבה אחת. אז אני רוצה לראות עוגה מלאה, אני רוצה לראות עוגה עם שכבה דיפלומטית, אני רוצה לראות עוגה עם שכבה אהבה מאוד, אהבה במיוחד כלכלית, אני רוצה לראות את השכבה התרבותית, של באמת הכירות המזרח תיכון, הכירות השפה, שהם הכירו אותנו, שאנחנו נכירו אותם, אתה יודע, וכל זה כמובן ממקום שוויוני, ממקום שווה של שכנים, שכנים, ולא, אתה יודע, כאילו נתינים או הסתכלות מלמעלה, כמו שהיה פה מקובל הרבה מאוד שנים. רק עם ההוגה הזאת, באמת, שכבות שכבות, תיבנה בעצם, כן, על ביטחון, תתפסף הכלכלה, על זה תהירות, על זה, אתה יודע, קשרי תרבות, דיפלומטיה וכל זה, רק אז, כשיהיו חילופי סטודנטים פה, כן, כשסטודנטים שלנו ניסו, כמו בתוכנית ארסמוס, שזה גם דרך אגב חלק מהחזון שלנו ברופס, ניסו לסמסטר למרוקו, והאמריקאים יבואו לפה, וגם הפלסטינים, כן? רק אז אנחנו נוכל באמת לנשום פה לרווחה ולהגיד, הנה, אנחנו חלק ממזרח תיכון, וחלק מזרח תיכון אי אפשר שהוא יתקיים בלי מדינת ישראל, בעצם, כן? כי אנחנו חלק בלתי נפרד פה מהמרקם. אנחנו כבר הופכים קצת יותר בני בית, אנחנו עדיין לא הגענו לנחלה. אנחנו נגיע אליה רק שאנחנו נפתור פה את הפינה שלנו, של הסכסוך שלנו עם הפלסטינים, תוך כדי אינטגרציה ושיתוף פעולה עם כל השכנים שלנו.
אני יכול להגיד עוד, את יודעת, כמעט אני רואה פה הולוגרמה של שמעון פרס עם המזרח התיכון החדש שלו. קסניה, זה היה ממש ממש מרתק, נהניתי להקשיב להתלהבות שלך ולאמונה שלך בדבר הזה, ואן שזה לא ילך, כמו תמיד, את יודעת, המציאות תהיה חזקה יותר מכולנו, ואני מקווה שגם חלומות מהסוג הזה, שהם לגמרי לא חלום בעיניי, יוכלו להשתלב במציאות העתידית, כי כמו שאנחנו, את יודעת, כמו שאנחנו מקליטים זה יום אחד לפני ליל הסדר, ולא נגיד חג שמח, כי החג הוא לא שמח, ואת יודעת, כן, ואנחנו יודעים באיזה בוץ ועמוק אנחנו נמצאים גם כרגע, וכמו שאמרת, לא הממשלה הזאת, וכנראה שגם לא הממשלה הבאה, ומי יודע מתי בכלל יהיו בחירות, ואם נגיע לבחירות, ואיך נגיע לבחירות. כל כך הרבה אימים וכל כך הרבה איפים שאני מעדיף להשאיר אותם לשיחות אחרות. אז בינתיים תודה, ושנעבור את החגים בשלום, ושכל מי שלא נמצא כאן יחזור ויהיה כאן, חוץ מאלה שכבר לא יחזרו, מה לעשות? וזהו, אנחנו עוד נתעדכן, את עוד תספרי לי דברים מעניינים על הפעילות הזאת שלך, היא בהחלט מרתקת. תודה בן שי.
ואתה יודע, אנחנו נמשיך להאמין גם, להאמין בדברים שהם אמיתיים לגמרי, כן? לא דברים שניסים ונפלאות שיקרו לנו, כי את הנפלאות ואת הניסים אנחנו יוצרים בעצמנו, ולא מישהו אחר יוצר אותם במקומנו.
מסכים איתך, מסכים איתך, מה שנקרא, קנות אגרימור. קסניה סבטלובה, תודה, תודה על השעה הזאת שהסכמת לבלות איתי, וכן, ואנחנו גם נדאג לשמור על הבריאות ונעשה את כל מה שצריך, ושנתראה בשמחות.
רק בשמחות.
ביי ביי.
תודה.